שלום לכולם. אנחנו עסקנו במדרגות הנבואה. דיברנו על כך שבעקבות הדברים של הרמב״ם, שעולם הרגשות, האיזון שלו והחירות שלו, זה בעצם הנושא ש מכין את הכלי הנפשי להכלת הנבואה. כי בעצם מהי הנבואה? הנבואה זה לשמוע את דבר השם. וכשאנחנו עסוקים בלשמוע את עצמנו, אז אנחנו, הנפש שלנו לא פנויה. כשאנחנו שומעים את הכעס שלנו, את הגאווה שלנו, את התאווה שלנו, את הלחץ, את כל שאנחנו שומעים את עצמנו, שזה בעצם כל המידות הרעות, ואנחנו שומעים את עצמנו. כי כל המידות הרעות זה בעצם שאדם עסוק בלהשמיע את עצמו, אני עצוב, אני כועס, אני מרוצה, אני לא רוצה, מגיע לי, לא מגיע לי, אין לי סבלנות, אני. הרגשות הפרטיים, האנוכיים, שאנחנו משמיעים את עצמנו, אז אנחנו שומעים את הקול הזה. אז אי אפשר לשמוע את הקול האלוקי. שהקול האלוקי הוא נשמע כאשר יש דממה דקה, כל דממה דקה, כאשר הקולות העולים מקרבנו הולכים ונשקטים, אנחנו רוצים להשקיט אותם לאט לאט, והשקט הזה שאנחנו יוצרים בקרבנו פנימה מפנה את המקום, ואז הקול נשמע, כי הקולות נשמעים, הקדוש ברוך הוא משמיע את הקול שלו כל הזמן, הוא מדבר כל הזמן, ואנחנו פשוט צריכים להשתיק. זה לא כל כך פשוט, אבל זה להשתיק עוד ועוד, להשקיט, יותר נכון, את קולות הרקע. ולכן כל פעם שיש איזה קול שקצת אישי, פרטי, שקצת נשמע, של תאווה, של רוגז, של דאגה, של עצב, של חוסר סבלנות, הנה, שמענו את הקול שלנו, שזה דבר לגיטימי, שאדם משמיע את הקול שלו, אבל באותו רגע הוא כבר לא שומע. כי יש כלל גדול בהלכה, ששני קולות אינם נשמעים. בלשון הגמרא, תרי קלה לא משתמע. אדם לא מצליח לשמוע לשני אנשים שמדברים איתם. אם שני אנשים ידברו איתם, לא מצליח לשמוע, אי אפשר. הוא יכול לשמוע רק, אפשר לראות הרבה אנשים, לשמוע אפשר רק בן אדם אחד. רק קול אחד. ואם ינסו שני אנשים לדבר איתנו באותו זמן, אנחנו נצא רגע רגע אחד אחד. זאת אומרת שיש הכרעה. מהו הקול שאנחנו שומעים? האם הקול של הרגשות שלנו, או הקול של ריבונו של עולם? זאת אומרת, בעצם הנביא, הוא צריך להתרומם לענווה מאוד גדולה. כי מהי הענווה? זה אותו מצב שהאדם משקיט את הקולות שלו. כי הוא אומר, הקול שלי הוא פחות חשוב. חשוב מה הקול האלוהי. אבל זה הקול שלי. כן, זה רק הקול שלי. נגיד, יבוא לפה, אני יודע מה, תמיד חכם גדול, יבוא לפה רב גדול מאוד, גדול הדור, והוא יגיד דברי תורה. ותוך כדי שהוא יגיד דברי תורה, אז מישהו כל הזמן ירצה לדבר, להגיד מה שיש לו לומר. נגיד, יבוא לפה גדול הדור, יבוא להעביר שיעור על מגילת אסתר. הוא בוא נשמע, יבוא לפה המהר"ל מפראג, יבוא, רוצה ללמד לנו שיעור על מגילת אסתר. כולם להתרגש מאוד שהמהר"ל מגיע, ובאמצע כל פעם שהוא ידבר, אז יש אחד בציבור שכל הזמן רוצה להגיד את החידושים שיש לו על המגילה. אני משמש. אי אפשר, אתה מפריע. אז איך הענווה? מה זה הענווה? שהקול של המהר"ל יותר חשוב מהקול שלי. יותר חשוב, יותר משמעותי. נכון שזה מה שיש לך להגיד על מגילת אסתר, זה יפה מאוד, אבל תשמע, מהר"ל פה, בוא תשמע מה יש לו להגיד, נתן אבק. זאת אומרת שבעצם השיא של העיקר של הנבואה, או הפסגה של הנבואה, זה כמה יש לאדם ענווה. וזה מביא אותנו בעצם למדרגת משה רבנו. שמשה רבנו נקרא גדול הנביאים, אדון הנביאים מלשון הרמב״ם, והתנ״ך מסביר מדוע זכה משה לנבואה הגדולה מכולן. המקור שהתנ״ך עוסק בזה זה בפרשת בעלותך. טוב להגיד, זה טוב מאוד, אבל אם הוא עכשיו אומר המר"ל פה מגיע, אז אנחנו נקשיב לו, נראה פה. נמתין עם החידושים שלנו ונשמע את הקול שלו. זאת אומרת שאם, והיא נגיד המר"ל יגיד לנו חידושים ולא הפסקה. אנחנו נגיד, זאת אומרת זה הנבל. אם אדם מבין שהמר"ל פה מביא שיעורים ללא הפסקה, אמר בוא נשמע אותו, חבל, אני לא רוצה להפריע לו. כי אני מפריע לעצמי. שאני מפסיד את מה שהוא עכשיו אמר, זאת הענווה. אז אומרת התורה בפרשת בעלותך. פרשת בעלותך ישנו ויכוח סמוי. מרים ואהרון דנים ביניהם. למה בעצם משה זכה להיות הנביא הגדול? הלא גם בנו דיבר השם, גם אנחנו נביאים. מרים נביאה, כתוב מפורש, מרים הנביאה, אתה תיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, וגם אהרון היה נביא. הקדוש ברוך הוא התגלה אליו עוד במצרים, ודיבר איתו, גם נביאים. נביאים. אז מה זה משה? שהוא שונה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ומרים, אתם לא יודעים מי זה משה. משה יש לו נבואה, ונבואה אחרת לגמרי, עליונה מכל הנביאים. מה המעלה של נבואת משה? אז כך נאמר בסוף פרשת בעלותך. אומר, אתם לא יודעים. עבדי משה, פה אל פה אדבר בו. מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביא. אתם לא יודעים מי זה משה. הוא מביט את תמונת השם, אין מחיצות. הוא רואה את התמונה בכללותה. הוא שומע כמו שאף אחד לא שומע, פה אל פה הדבר בו. זה שמיעה הכי אינטימית שיכולה להיות, זה לא הקשבה הכי קרובה. דברים הכי ברורים, בלי שום חידות, בלי שום הכל ברור. אבל התורה גם מבארת את הסיבה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדם. מסביר הרב קוק בסידור עולת ראייה, בפירוש שלו לפרקי אבות, שם כתוב משה קיבל תורה מסיני. אומר הרב קוק שמשה זכה להיות הנביא הכי גדול מכל הנביאים בזכות תכונת הענבה שלו. וזה מופיע בעוד הספרים. מה זאת אומרת תכונת הענבה של משה? שמשה כל הזמן אמר לעצמו, רגע, אני שומע את הקול שלי או את הקול של הקדוש ברוך הוא? הרי כל פעם שאני אשמע את הקול שלי, כלומר את האגו שלי, את הרצון שלי להתבטא, את הכעס שלי, את החוסר סבלנות שלי, את הצער שלי, את הרעב שלי, את הכאב לב שלי, אני, כל פעם שאני שומע את עצמי, באותו רגע אני לא שומע את הקדוש ברוך הוא. צריך להחליט, את מי אני שומע? באותו רגע הפסדתי. כן.
הרב, גם אנחנו צריכים להיות קשובים לדבר השם.
קודם כל אנחנו כבר קשובים ברוך השם. כי כל אדם שמקיים מצוות, זאת אומרת שבהרבה חלקים בחיים שלו, הוא שומע את כל השם ולא את הקול שלו. אדם רעב מאוד. אבל כל השם אומר, זה לא קשר. השם מדבר איתו עכשיו, אומר, זה לא קשר. והוא מעדיף לשמוע את כל השם, משאר את הקול שלו. אז כל פעם שאנחנו מקיימים את המצוות, נמנעים מעבירות, מקיימים מצוות, אנחנו כבר שומעים את הקול האלוקי ופחות את הקול שלנו. וזה הענווה של עם ישראל. וככל שאנחנו עוד ועוד משקיטים את הקול שלנו, כל פעם שהקול שלי אומר, רגע, שכחו אותי, ומה איתי? זה לא פייר, הקול שלי, אני לא אמרתי את דברי. כל פעם שאנחנו משקיטים את הקול שלנו, באותו רגע אנחנו נשמע את הקול האלוהי. אנחנו נשמע, הקדוש ברוך הוא יגיד לנו משהו. אם הוא יגיד לנו משהו דרך אירוע שקורה לנו, לפעמים דרך מחשבה שתבוא לנו בראש, כוחות נפש, רצונות, רגשות, ולפעמים אפילו ממש כמעט ברור מה שהשם אומר. זה הכל תלוי בזה. ככל שאנחנו יותר ויותר, או נגיד פחות ופחות שומעים את הקול שלנו, אנחנו נשמע את הקול האלוהי. ממש. זה נקרא השגחה פרטית. ומשה רבנו, הוא כל כך עשה את החשבון הזה, כל כך היה לו ברור, שזה לא הגיוני לשמוע את הקול שלי בשעה שהשם משמע את הקול שלו. זה במה אני מפסיד את ה... זה החמצה, זה לא דבר לא הגיוני. הרי מה שאני אגיד זה לעולם לא יהיה מתקרב למה שהשם יגיד. אז הוא כל הזמן השקיט את הקול שלו. הוא השקיט את הקול שלו. זה נקרא משה קיבל. משה קיבל. נקרא קיבל. קיבל זאת אומרת שאומר, רגע, עד שאני אומר את מה שאני, בוא נשמע מה הוא, מה השם אומר. ולכן הוא שמע כל הזמן. הנבואה שלו אומר הרמב״ם, בהקדמת למורה נבוכים, הוא כל הזמן שמע, בלי הפסקה. זה תוצאה של הנבוא. זה נקרא התבטלות. התבטלות לא במובן של ריק, אלא במובן של התמלות. זאת אומרת, זה בעצם לא התבטלות, אלא התמלות, נקרא לזה ככה. אני מאוד מאוד רוצה לשמוע את כל השם. אז אני אומר לעצמי, אז למה שאני אשמע את הקול שלי? זה לא הגיוני. אדם בא, נגיד, יש הופעה של תזמורת, מפורסמת, של איזה תזמורת הכי טובה בארץ, לא יודע. איזה קונצרט, שמה כנרי, וזה וזה, וחלילני, וזה וזה, והוא בדיוק עכשיו לא מזמן התחיל ללמוד חלילית. אז הוא מגיע להופעה, וכולם מקשיבים לשקט המנצח בעל השמיע, ופתאום הוא מתחיל מהקהל לחלל את החללית שלו, ככה כל מיני קולות כאלה. אני עכשיו בדיוק מתחיל ללמוד חללית. מוכנת, בשביל מה באת לו פה? בוא תשמע, יש פה קונצרט של חללית. זה נקרא התבטלות. זאת אומרת, בוא תתמלא, בוא תשמע, יש פה דברים אחרים לגמרי. אז עד להפך, כשאתה תשמע, אתה תראה שגם אחר כך שאתה תשמע את המגינה שלך, היא תהיה אחרת. כי קיבלת, שמעת הרבה דברים מאוד גדולים. יהיה לך גם מה לתת אחר כך. זאת הדבר. לכן זו המעלה הגדולה ביותר, מכל המעלות, גדולה מכולן, זאת נקראת הנבא. וזה זכה משה. כן, בבקשה. לא, אני לא דיברתי על קולות הנשמתיים. דיברתי על הקולות, לא הנשמתיים, הקולות של המידות הרעות. הכעס שלי, הגאווה שלי, אני רוצה להתבטא, לא שמו אותי, מה, לא מתייחסים אליי, שכחו אותי, מתעלמים ממני, אני רעב, אני צמא, כואב לי, אני... הקולות האלו, הקולות של האגו שלנו. קולות פנימיים, זה מה שהשם מדבר. אבל איך אדם ישמע את הקולות של הנשמה שלו, שהשם מדבר איתו, אם הוא שומע קולות אחרים? אם אדם שומע את הקול של אני רעב, אז באותו זמן הוא לא שומע את הקול של הנשמה שלו, אי אפשר לשמוע שאת הקולות. אי אפשר, שני אנשים מדברים איתנו, אי אפשר, אי אפשר, אני לא מסוגל. לפעמים שני ילדים, יש לי ילד אחד שהוא מנגן בפסנתר, ילד אחד שמנגן בגיטרה, הם כל אחד מנגן משהו אחר, אני אומר, אתם עושים לי בלגן באוזניים, תחליטו, אחד מנגן, או שאתם תהיו מתואמים, אי אפשר לשמוע שני אנשים שמנגנים אותו זמן, זה מאוד קשה, אי אפשר, אחד ככה, אחד ככה, או שתלך אתה לפה ואתה לשם.
הרב, נגיד אותה לבדוקר, כן, יש כל אחד, הכל הנשמתי, שאתה רוצה לקום להתפלל, הכל
זה בדיוק מה שאמרנו, זה השאלה, את מי שומעים, זה בדיוק השאלה, איזה קול שומעים. זאת ענווה. ענווה זה שאנחנו מעדיפים, אני לא יודע אם זאת ענווה, זה משמעותה של ענווה, זה שאנחנו מעדיפים לשמוע, זה הגיוני, זה מאוד, מאוד אמיתי, זה מאוד, בוא נגיד, מתבקש, חכם. מעדיפים לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא, מעשו את הקול שלי, יותר הגיוני. אז אני שומע את הקול של התורה ולא את הקול שלי, ואת הקול של המומחה ולא שלי. אז אם אומר משה רבנו, מה נשמע? את זה שאני מתעצבן? את זה שאני סבלנות? את זה שאני רעב, שאני צמא, שאין לי כוח, שאני עייף? את זה אני אשמע, זה מה שאני אשמע על עצמי, זה התקליט שאני אשמע על עצמי כל היום. אני מתחיל לשמוע דברים אחרים יותר מעניינים. מה השם אומר? מה אני שומע? אני מכיר כבר את כל הקולות שלי, זה אני כבר מכיר, ואת זה, ואת ההתבנו אותי, ושכחו אותי, וזה, זה, אז כל זה אני מכיר. אולי נשמע משהו חדש, אולי יש משהו יותר עליון. זאת אומרת שאדם צמא, הוא רוצה לשמוע קולות, זה ענווה. ולכן משה רבנו זכה בעצם לשמיעת הקולות הגדולה ביותר. זה מה שמספר לנו פה הרמב״ם. שמשה רבנו לא נשארה לו מחיצה שהוא לא ביטל אותה. זאת אומרת שהוא, בכוח הענווה שלו, הוא לא הפסיק, הוא לא שמע יותר את הקולות האנוכיים, את הרגשות הפרטיים, הוא לא שמע יותר. אז הוא שמע רק קולות כל הזמן, שמע, כל השם מדבר איתו, פנים אל פנים, מראה ולא בחידות, פה אל פה אדבר בו. תורה ומצוות, כן, זה הדבר העיקרי, ומה שדיברנו גם בפרק החמישי, שכל מעשינו לשם שמיים, זאת אומרת שלאט לאט אנחנו מנסים לחבר את החיים לאיזשהו, לתורה ומצוות, שכל נושא יהיה קשור, וקשר אותו לתורה ומצוות, שלא יהיה בו, שלא ישמע קול שהוא לא קשור לתורה ומצוות, לאט לאט, כן, אבל העיקר זה התורה והמצוות, זה נכון. תורה ציווה לנו משה. אז משה רבנו, בעצם הוא הגיע לשיא המעלות המידות. אז מה נשאר עכשיו? משה רצה להגיע למקום שהוא שומע רק את הקול האלוקי. אבל באמת, גם כשאדם שומע את הקול האלוקי, זה הוא שומע את הקול האלוקי. תמיד שאני שומע משהו, בסוף אני שומע, זה לפי... אני בעצם שומע גם את הקול שלי. כי תמיד כשאני שומע משהו, אני שומע את מה שאני יכול לשמוע, את מה שאני מסוגל לשמוע. זה תמיד קשור, זה תמיד הקול שלי, אני מעבד לעצמי את הדברים, אני מתרגם לעצמי את הדברים. גם אם אני מקשיב, אבל בסוף, אני הפרשן. אני המעבד, אני הקולט, אז תמיד אני גם שומע את הקול שלי. נגיד, אדם הולך לשיעור, הוא יקשיב טוב טוב לשיעור, אבל בסוף הוא לוקח מהשיעור, את מה שהוא עיבד לעצמו, את מה שהוא שחג, את מה שנגע לו. זאת אומרת, תמיד תמיד אנחנו שומעים גם את הקול שלנו. גם אם זה לא מידה רעה, כן? אבל אנחנו שבסוף, אין דבר כזה לשמוע רק את הקול האלוקי. כי תמיד בכל קול אלוקי מתערבב משהו מהקול שלי. התרגום שלי לדברים, הפרשנות שלי, איך אני שומע, איך אני קולט את זה. ומשה רצה, הענווה שלו דחפה אותו, רוצה כל כך מלא הענווה, שהוא אומר, אני רוצה לשמוע, אבל רק את הקול האלוקי. כפי שהוא. זאת בקשתו של משה בפרשת כי תישא. פרשת כי תישא זה פרשה חמורה מאוד בתורה, קשה מאוד, שהם הרבה נושאים מאוד מאוד קשים, מסובכים. ובאחד הרגעים הכי נסתרים בפרשת כי תישא, משה יוצא מחוץ למחנה, אחרי חטא העגל. ושם נאמר, בפרשת כי תישא, מה שפה קראנו גם בפרשת בעלותך, מופיע גם בפרשת כי תישא, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. הדיבור הזה פנים אל פנים, הביטוי המיוחד הזה מופיע בפרשת כי תישא. פנים אל פנים. כי כאשר ידבר איש אל רעהו, כך נאמר בספר שמות פרק למד ג'. אז זה ביטוי מאוד מאוד מיוחד, כן? זה קרבה, ענווה מאוד מאוד גדולה של משה. טוב, ומשה לא מסתפק בזה. זה ענווה עצומה, משה לא שומע את עצמו. לא שומע את הרגשות הפרטיים שלו, את הנוחיות שלו, רק רוצה לשמוע את השם, מקשיב למה שהשם מדבר איתו, אין מחיצות. ועדיין משה רוצה עוד. מה אתה רוצה עוד? אומר משה, אני רוצה לראות אותך ממש. אני רוצה לראות את פניך, עודייני נא, אני רוצה לראות את פניך. הראני נא את כבודך. זה הבקשה של משה. כך הוא אומר בסוף פרק למד ג' ויאמר, הראני נא את כבודך. המשפט הסר הוא סתום. מה זה הראני נא את כבודך? מה עוד לא ראית, משה רבנו? היית בשמיים. היית בשמיים 40 יום, קיבלת תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לך את התורה. ירדת למימים בארץ השם מדבר איתך פנים אל פנים כאשר ידבר של רוב. מה עוד אתה רוצה לראות? מה זה הדבר הזה? זה פסוק מאוד קשה, מאוד נסתר, שכתבו עליו כל חכמי ישראל, הראשונים והאחרונים, עמלו מאוד, זה מאוד קשה, זה סוד, זה דברים מאוד עליונים. הראני נא את כבודך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות את פניי. לא תוכל לראות את פניי. כי לא יראני האדם וחי. אז זה לא תוכל לראות את פניי. כתוב לפני כן, דיבר השם משה פנים אל פנים. ומשה אומר, הראני את כבודך, אבל הקדוש ברוך הוא, לא, אי אפשר. אי אפשר. לא תוכל לראות את פניי. לא יראני האדם וחי. זה הפסוקים הכי עמוקים בתורה, הכי קשים. מה זה הדבר? זה שיח שאף אחד לא מבין מה זה הדיבור הזה בין... זה דו שיח בין הקב"ה למשה, אנחנו לא מבין מה הם מדברים ביניהם, מה זה פניי, מה זה לא פניי, מה הם מדברים. אומר השם, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אני, אתה יודע מה, עושה בשבילך בעבור כבודי, אני בשבילך, יש לי יחס מיוחד אליך, אסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. את פניי אתה לא תראה, אבל תראה את אחוריי. זה סתום לגמרי. כן, מי שחושב שלמה אפשר ללמוד תנ"ך בלי גדולי ישראל, אז זה מוזמן לקרוא את הפסוקים האלו וליפול בבור, שבור שאי אפשר לעבור אותו. מה זה, מה זה כתוב פה? מה זה? לא תוכל לראות את פניי, וראית את אחוריי, מה זה הדבר הזה? זה כל סודות, דברים מאוד מאוד קשים. הרמב״ם עוסק בזה גם בספר מורה נבוכים, כמובן באריכות, וגם בהלכות יסודות התורה, סודי התורה, אבל עסקו בזה עוד, הרמב״ם, ועוד חכמי ישראל, זה נושא מאוד עמוק. אבל אנחנו רוצים לעסוק, כדרכם של נושאים גדולים, יש להם כל מיני זוויות. נושא גדול, יש לו כמה זוויות שאפשר לדון בו. אנחנו בהקשר פה, של שמונה פרקים, רוצים לעסוק בזווית אחת של הנושא המאוד מאוד עמוק הזה, ומאוד חשוב, כי אם התורה כותבת לנו אותו, כנראה שיש לו מה לומר לנו. למרות שזה מילים שאנחנו לא מבינים אותם כל כך, אבל כנראה שזה בא לומר לנו משהו. ואנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה מתוך הזווית, מתוך הנקודה הזאת שמעסיקה אותנו כאן בשמונה פרקים, וזה נושא המידות. זה שנון זה המידות. זאת אומרת, משה, הוא הגיע לענווה, דיבר השם פנים פנים אל פנים, הוא בא לענווה. הוא אומר, אני רוצה ללכת עוד צעד אחד עם הענווה. אני רוצה לשמוע אותך בלי לשמוע את עצמי. בכלל. כי כשאני שומע אותך, אני גם שומע את עצמי. את עצמי זה את הקול שלי. אני שומע את התרגום שלי. אני שומע את איך אני מתרגם את הדברים, איך אני מעבד אותם, איך אני קולט אותם. אני שומע גם את עצמי בפנים. יש קול רקע כזה קטן. שאומנם הוא לא מידות רעות. הוא לא אנוכיות, הוא לא פרטיות, הוא לא, זה לא, הוא משה בעל ענווה. אין פה שום דבר של אני במובן השלילי של המושג אני. אבל אני שומע את עצמי גם. ושמוע רק מה שאתה באמת, אתה אומר מצדך. אין דבר כזה. לא איראני האדם. בחד. אתה כאן. זאת אומרת, יש לך ישות משלך. תמיד בסוף יש לך את הכל שלך. למה זה כל כך חשוב? למה כל כך חשובה למשה המעלה הזאת? הרמב"ם רוצה לקדם אותנו להעמיק. מה התפקיד בעצם היותר המשמעותי שלנו של עבודת המידות? למה זה כל כך חשוב לנו לשמוע את כל השם ולהשקיט את הקולות שלנו? מה בעצם הדבר שעומד כאן על הפרק? אומר הרמב"ן, ביקש משה להשיג את השם על אמיתת מציאותו, ואמר, הראני נא את כבודך. ככה הוא כותב הרמב"ם. והודיעו יתעלה שאי אפשר. אי אפשר, הראן את כבודך אי אפשר. אתה בן אדם, לא איראני האדם וחד. הרמב"ם פה מביא את הפסוקים שקראנו עכשיו. והקדוש ברוך הוא, מה שהוא נתן לו, זה המושג שראית את אחוריי. אנחנו מנסים להבין קצת את הדבר הזה, אבל לא בשביל להבין את הסוגיה של משה, אלא בעיקר בשביל להבין משהו שכנראה הרמב״ם חושב שזה תורם לנו בעולם המידות. למה כל כך חשוב באמת באמת לעבוד על המידות? למה זה כל כך חשוב? כי כשאני שומע את הקול שלי, אני אף פעם לא יודע האם הקול שלי משקף את האמת. כי הקול שלי, בגלל שאני מאוד נוגע בדבר, אני סובייקטיבי, אז אני שומע את הקול שאני לא יודע את האמת. נגיד קורה משהו, ונגיד אני נפגעתי. האם זאת האמת? שזה מה שקרה כאן? או שזה הפרשנות שלי? זה הקול שלי. כשכמה אנשים נמצאים במצוקה, אני מאוד מאוד מרגיש את המצוקה שלי. האם זאת האמת? שזאת המצוקה הכי חמורה? פה לא יש מישהו אחר שיותר מצוקה ממני? אבל אני שומע את המצוקה שלי, אז היא כובשת את הזירה. כשאדם כועס, כשאדם אין לו סבלנות, כשאדם רעב, כשאדם מתהווה, הוא בעצם שומע את הקול שלו, ולא ברור בכלל שזאת האמת. זה באמת הדבר הנכון, זה באמת מה שקורה כאן עכשיו. זאת המציאות. שזה הדבר הנכון והחשוב והמשמעותי והעיקרי שמתחרר. אולי זה בכלל זה לא הדבר החשוב שקורה כאן עכשיו. אולי זה לא הדבר הכי משמעותי. אנחנו ניתן משל, לא טוב, אבל זה מה שאנחנו מנסים לייצר.
אבל דווקא כדי שעושים את זה, אני חושב שאני כן אפשר לעשות את זה מישהו
העבר. אז בואו ניתן דוגמה, בסדר? משל, לא טוב. כן, בבקשה.
שלא הבנתי, משה מאוד רוצה לשמוע רק את כל השם, בלי הקול הזה שלו. אבל הקב"ה הוא לא מוכן?
לא שלא מוכן, הוא אומר לו אין דבר כזה.
כאילו
הוא
אומר שכן
צריך לשמוע את הקול. כן, אנחנו רוצים להבין קודם כל מה משה רצה, וזה ייקח לנו קצת שלבים, טוב? מה משה רצה? מה זה בעצם? מה זה עבודת מידות? אז בואו ניתן דוגמה, זה מה יש לנו עכשיו. חס ושלום, הייתה תאונה. ואנחנו רצים לתאונה, לזירת התאונה, רואים שלושה ארבעה אנשים שוכבים. ואחד צועק. צועק, כואב לי, צועק בקולי קולות. אנחנו רואים אחד שדווקא לא צועק. אז אנחנו רצים אליו, אל מי שלא צועק. כי הוא כנראה מצב יותר קשה. והוא צועק עלינו. מה איך אתם מתעלמים ממני? מה אתם רצים לשם? אתם לא רואים שאני, אתם לא רואים שיורד לי דם? אתם לא רואים שאני פצוע? אתם לא רואים שכואב לי? אתם לא רואים? תסתכלו, אני מצב, תתביישו לכם, איך אתם עוזבים אותי? הוא כועס עלינו, תצבן עלינו. אתם לא רואים? תראה איך אני נראה, תראה איך מה כואב לי. עכשיו אנחנו לא יכולים להסביר לו עכשיו כלום. זאת אומרת שכשה... הקול שלנו מאוד חזק, זה לא אומר שזאת המציאות הנכונה. זה לא אומר שזה האמת. זה לא אומר שזאת הפרשנות. זה לא אומר שזאת, זה מה שאמור ליצור את התגובה הנכונה, את ההתנהלות הנכונה. לא תמיד הקול שנשמע חזק הוא הפרשנות הנכונה. הוא מספר את הסיפור האמיתי. זה לא תמיד הוא זה שאמור להנחות. לפעמים יש ילד אחד שבוכה יותר חזק, זה לא אומר שהוא צודק. יכול להיות שילד שהוא פחות בוכה, אבל הוא יותר צודק. כי הוא באמת מי שצריך יותר עזרה פה. זה שהוא לא בוכה, זה לא אומר שהוא לא צריך עזרה, יכול להיות שדווקא צריך יותר עזרה. כי משום מה יש לו, הוא דווקא לא מבטא, הוא לא בוכה, זה אולי מדאיג יותר. לא תמיד איפה שהקול נשמע יותר חזק, זה אומר ששם נמצאת ההתרחשות. למה אנחנו רוצים לעבוד על המידות, אומר הרמב״ם? אומר משה, למה עבדתי כל החיים שלי על המידות? בשביל להשיג את האמת. משה אמת. משה הוא אמת. משה אמת ותורתו אמת. זה מה שעניין אותו, האמת. כמו שאומר פה, רצה להשיג אמיתתו. אמיתת מציאות. אומר, אני לא יודע מה האמת. כי כל עוד אני שומע את הקול שלי, מי אמר שזה האמת של מה שקורה כאן? למה אנחנו רוצים לשמוע את קול השם? לא כי זה מסקרן אותנו משהו, קול השם. אלא כי הוא יספר לנו את האמת. מה באמת קורה כאן? מה הפירוש הנכון למה שמתרחש כאן? ומה המעשה הנכון שצריך לעשות כאן? זה שהבטן שלך מקרקרת חזק חזק, זה לא אומר שזאת האמת. כי האמת היא שאת הדבר אסור לאכול, כי זה לא קשר. זה האמת, זאת הפרשנות האמיתית של מה שקורה כאן. שמה שקורה כאן באמת, זה שאסור לאכול. אבל הבטן שלי אומרת חייבים לאכול, נכון. אנחנו שומעים את כל השם. עבודת המידות היא מה שמאפשרת לנו להיות אנשי אמת. מי שלא עובד על המידות שלו, כלומר, לא יודע להשקיט את הרגשות של הזעקות של האני, הוא לא יכול לפרש נכון את המציאות. כי תמיד הזעקות העני שלו כל כך גדולות, ממלאות את חלל הלב, שהם יכבשו את זה, מי אמר שזאת הפרשנות? מי אמר שזה מה שקורה כאן? זה מה שאומר, זה מותר להטריד אותנו בכלל. ואני יורד לי דם, בסדר, אבל זה לא הנושא עכשיו, סליחה. זה נושא הרבה יותר משמעותי שקורה פה עכשיו, הרבה יותר מטריד. וזה משפיע על צורת החשיבה, על הרגשות ועל המעשים. למה זה כל כך חשוב להיות בעל ענווה, אומר משה? כי מי שאין לו ענווה, הוא בטוח לא אומר, לא יודע את האמת. הוא לא יודע את האמת. לא כי הוא רשע. כי הוא לא שומע את האמת. הוא שומע את הקול שלו. והקול שלי הוא זווית הראייה שלי. גם אם אפילו אני לא אין לי כוונות רעות, אבל זווית הראייה שלי. ומי אמר שזאת האמת? שזו הפרשנות הנכונה? שזה מה שנכון לעשות פה עכשיו? זה מה שאני מבין, מה שאני שומע, מה שאני קולט. האם זה האמת? לכן מידת הענווה היא מידת האמת. זה מטרתה של הענווה. רק בעל ענווה יוכל להשיג את האמת. מי שאין לו ענווה לא יוכל להשיג את האמת, כי הוא שומע את הקול שלו והוא לא מזוכח, הוא לא שומע את האמת. אז הפרשנות שלו לא תהיה נכונה, המסקנות שלו לא יהיו נכונות, המעשים שהוא, ההחלטות, התגובות לא יהיו נכונות, כי זה הכל ינבע מהפרשנות שלי. בבקשה.
הרב אומר שכל הפרשנות שלנו היא אף פעם
אני לא, בכל זאת סימן שאלה. אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, כל עוד זה אני שומע את הקול שלי, אני לא יכול לדעת אם זה אמת.
אבל יש מצב שגם השם.
ייתכן. אז איך אני יודע? לכן, מידת הענווה, מה שהיא עושה, היא מציבה סימן שאלה. מי אמר שהקול שלך הוא הקול הנכון עכשיו? אני יודע, בוא נשמע. מידת הענווה יוצרת את הפתיחות. את הפתיחות לאמת. למה הלכה כבית הלל? אומר המהר"ל מפראג, למה הלכה כבית הלל? הרי בית שמאי היו יותר חריפים, יותר למדנים, יותר גדולים, יותר חכמים, בית שמאי, יותר מוכשרים. אז למה ההלכה כבית הלל? אומר הרמב״ם, כי הם כיוונו לאמת. בזכות מה הם כיוונו לאמת, אומר המהר"ל, כי הם היו יותר ענבים. הייתה להם יותר מידת ענבה, הם כיוונו יותר לאמת. כי בעל הענבה, הוא שומע את הצד של השני, באותה רצינות שהוא שומע את הצד שלו. כשאדם שומע את הסברה שלו, מה אני אומר? אז יכול להיות שאתה חוטא לאמת. אני אדם שומע את הדעה שלו, ובאותה רצינות, באותה פתיחות, יכול להיות, בוא נשמע, שמישהו אחר אומר בו בסברה שלא צודקת. בית הלל זאת האמר בעלי הענבה. כן, בבקשה. בבקשה. כן. אני חושב שזה נכון בכל תחומי החיים. זה בדיוק מה שיוצר יציבות. כלומר, אם כל מה שאני שומע זה רק את הקול שלי, אני אף פעם לא יודע מה נכון. זאת אומרת, זה יציבות בסיסית, מהותית, כי אני אף פעם לא יודע באמת מה האמת. אני רק יודע מה אני מבין. איך אני יודע מה האמת? אומר משה, אני לא יכול להיות ביציבות הזאת. אז לא יודעת האמת. לפחות שאני אשאל עוד דעה. אשאל תמיד חכם גדול. אשאל את הקדוש ברוך הוא. לא להיות, מה, אני עם הוודאות שלי? שומע רק את הקול שלי, זה רק הקול שלי אבל. ואני רוצה לשמוע קול, לפחות עוד קול אחר. מינימום. לכן, אומר המהר"ל, לכן לימוד תורה זה בחברותה. מינימום חברותה. אומרת הגמרא שאסור ללמוד לבד. אסור. מי שלומד לבד מתרחק מהאמת. כי הוא שומע רק את הקול שלו. לפחות עוד מישהו. חברות, הרב, עוד אנשים. לשמוע עוד קולות. תשמע, אם אתה רואה שהרבה אנשים אומרים אחרת ממך, לפחות זה מעורר סימן שאלה, לא? אבל הבא לגאווה, אז הוא לא שומע, הוא שומע את הקול. לכן צריך להתרחק מהגאווה. והענווה היא בעצם אומרת לנו, תשמע, מה אתה שומע רק את הקול שלך? אומר משה, אבל גם כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, בסוף, מי אמר לי שאני שומע את האמת? אני בסוף גם שומע את עצמי. אני רוצה להגיע לאמת. לשון הרמב״ם פה, ביקש להשיג השם על אמיתת מציאות. זה לא מספיק אמת מבחינתי. משה הוא איש האמת. הוא בעל ענווה כבר, יש לו כבר ענווה. כן, אבל אני עדיין, אני שומע את קולך, ואני שומע עם הפרשנות שלי, עם העיבוד שלי, עם התרגום שלי, עם זה, מי אמר שזה מה שאתה באמת אומר? אני רוצה לדעת האמת. משה אמת, תורתו אמת. זה נקרא, הרי נינה את כבודך. זה קשה, נכון? כי יש לנו קול בשלנו שכל הזמן מדבר. כל הזמן יש לנו קול שמדבר, כל הזמן. אפילו, וכל הזמן יש לנו פה קול בפנים שאומר לנו מדבר, כל הזמן. אנחנו צריכים להשקיט אותו. מאוד קשה.
אז זה אידיאל?
כן. כל עבודת המידות בעצם. כל עבודת המידות, הרמב"ם בעצם עכשיו מגיע ומביא אותנו לשיא של הספר. שכל עבודת המידות בעצם היא זאת שמבילה אותנו לדבר הכי חשוב. וזה האמת. כלומר, מה באמת קורה כאן? מה באמת נכון לעשות? מה הפרשנות הנכונה של המציאות? זה הדבר הכי חשוב, מה האמת? ואומר משה כאילו מגיע לשיא, כן? אנחנו בשיא הספר עכשיו, בשיא עבודת המידות. הגענו לשפיץ של הספיץ. משה רבי, מה המסוף הנושא? זה האמת. בשביל זה הבנו את כל המידות, של לדעת האמת. כי כל עוד אני, יש לי מידות לא טובות, אני לא יודע אף פעם האמת. כי תמיד זה הרגע שלי שעכשיו התעורר עכשיו וכבש פה את הזירה. הוא החליט מה הפרשנות ומה קרה כאן. מה בכלל? זה לא משקרה כאן בכלל. זה בכלל לא הנושא וזה התגובה שלך, בכלל אתה לא בכיוון. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להשיג את השם על אמיתת מציאותו? אין דבר כזה. כי בסוף, יש את ה... אותך. אתה. תמיד יישאר איזה קול שהוא שלך. יש לך את השכל שלך. זאת השגה, אז ההשגה היא שלך. אז איך אני יודע את האמת, אומר משה? אני תמיד יהיה עם סימן שאלה. אני עודייני נא דרכך, אני רוצה ודאות. אני רוצה אמת. אני רוצה לדעת את ודאות. תמיד אני אחשוד בעצמי, תמיד אני אשאל את עצמי, רגע, אבל אולי זה לא באמת מה שהשם אמר. זה לא באמת הפרשנות הנכונה. אני חושב שזה אמת כפי שאני שמעתי אותה. כפי שאני פירשתי לעצמי אותה. אתה לא יכול לומר שאתה. מה, יש לך אישיות סובייקטיבית. השגת האמת, אומר הרמב״ם, קינה האמיתה, האמת, הראינה, לראות פני, כן? לראות את הפנים, פני לא יראו. מה זה פני לא יראו? ראיית האמת. פני לא יראו כאן, לראות האמת בוודאות כפי שהיא, אי אפשר. כי תמיד מה? אז אתה כשכבשת, קיבלת את האמת. כשקיבל, תמיד אתה מקבל. זה אתה מקבל. כן.
המדרגה הזאת, זה
דיברת
את האדם הראשון?
לא. לא, זה מובנה. אומר הרמב״ם, אבל משה רבנו במצוקה, אני רוצה לדעת את האמת. אומר הרמב״ם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני אתן לך מתנה. מה המתנה שאני אתן לך? וראית את אחוריי. מה זה וראית את אחוריי? שלמרות שזאת, אתה לא תוכל לענות על השאלה אם זאת האמת, כי זאת הפרשנות או הבשר. זה הכל שלך, אתה שמעת, אבל אני אתן לך מתנה. תחושה של אמת. אני אתן לך תחושת ודאות. זאת אומרת שיש לנו בחיים, אומר הרמב"ם, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אדם שעובד המון המון על המידות שלו, יכול בסוף לסמוך על מושג שנקרא תחושת הוודאות. תחושת האמת. בסוף אני סובייקטיבי. אבל אם אדם עבד המון 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 על המידות, על כל הענבה שלו, הוא יכול לסמוך על זה, וזאת מתנה שהשם נתן לנו. למי הוא נותן? למי שעבד על המידות שלו, למי שבא על הענבה, שנותן לו מתנה, זאת מתנה. נקרא זה תחושת אמת. למרות שאתה לא יודע להגיד שזאת האמת, אף פעם, אבל נותן לך תחושה. זה נקרא וראית את אחוריי. אומר רמב״ם, משל. אם אני נמצא באיזה אירוע עם המון אנשים, ואני מחפש את אח שלי. מחפש אותו, אני לא רואה אותו. איפה הוא? אני מחפש אותו. הוא אמור להיות פה, מסתכל, הוא רואה פרצופים, לא רואה אותו. פתאום אני רואה מישהו מאחור, רואה את הגב שלו. הנה אח שלי. איך אתה יודע? אתה בטוח חתום על זה 100%? לא, אתה לא ראית את הפנים שלו, אז אתה יודע שזה אח שלי. זה אח שלי. למה? כי אני רואה את התנועת גוף שלו מאחורה, רואה את הצוואר שלו, אני כל כך מכיר אותו, שכשאני רואה אותו מאחורה, אני כבר, זה ברור לי שזה הוא. אבל אתה לא ראית אותו. אתה יכול להעיד עכשיו בשבועה שזה הוא? אני לא ראיתי אותו, נכון. אבל אני יודע, זה אח שלי, אני מכיר אותו. זה נקרא תחושת אמת. יש לנו אינטואיציית אמת חזקה מאוד. ברור. למה? בזכות מידת הענווה הגדולה. אדם שכל החיים שלו עובד על ענווה, על מידת הענווה, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו באיזושהי מידה, כל אחד לפי עניינו, זה נקרא וראית את אחוריי. וראית את אחוריי, אומר רם, כשאתה רואה את האחוריים של מישהו, את הגב של מישהו. אז אתה יודע שזה הוא, למרות שלא ראית לו את הפנים. כן, אבל זה הוא. איך? אני יודע, זה הוא. זו תחושת ודאות שממלאת את הלב בנושאים שבעצם אף פעם אנחנו לא נדע עד הסוף את האמת, לכאורה, לפי הכלים שלנו. כי מה זאת האמת? בסוף, אני גם אם נשמע את הקדוש ברוך הוא ישירות, אבל בסוף אני שומע אותו ומתרגם את הדברים אליי. ושומע את הדברים לפי האישיות שלי. כל אחד לפי מדרגתו. אבל בזכות שאדם עובד הרבה על המידות שלו, ובעיקר על הענבה שלו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה. זה נקרא תחושת אמת. יש לזה כל מיני וריאציות. פה זה המדרגה הגבוהה ביותר של משה, וראית את אחוריי. יש לזה כל מיני וריאציות. שלפעמים ניכרים דברי אמת. הלב שלי אומר ככה, ודאות פנימית, בלשון הגמרא, תביעות עין. ברור לי, כן. יש איזה אור, הרב צדוק הכהן מלובני מדבר על זה שתלמידי חכמים, ענבים, יש להם איתם איזה אור בלב, שברור לי שזאת האמת. איך? זאת האמת. זאת אומרת שהמתנה שהשם נותן, שיש לאדם תחושות אמת חזקות, למרות שאנחנו סובייקטיביים. כן, בבקשה. מי שרצה לשאול, כן.
הרב, מה עם
נישואים? מה איתם באמת?
שאדם מוכר.
כן.
שאדם מוכר.
נכון, זה מסובך, מה האמת? זאת אומרת שזה צריך הרבה ענבה. אם אדם יש לו הרבה ענבה, אז הוא ישמע את הקול, את הקול החשוב. כי אם אדם שומע קולות לא חשובים, אז יכול להיות, הוא יתראה יותר שאומר עם סימן השאלה. ככל שאדם יותר בעל ענבה, יותר בעל מידות טובות, אז הקול העיקרי ישמע. הקול האלוהי, הקול של הנשמה. הקול האמיתי. אז כל האמת יהיה יותר ברור. אבל אם אדם מידות רעות מציפות אותו, אז הקול יהיה עמום. אז באמת גם קשה לבחור ולהחליט, ויש ספקות, וגם אפילו אחרי שאדם ניסה בשעה טובה, עדיין יש לו הרבה אי-וודאות. תארי נורא, ויש הרבה אי-וודאויות. למה? זה בגלל המידות הרעות. כי האדם הוא שומע קולות שלי לצדדים, ולא את הקול העיקרי. הוא שומע את האגו שלו, את התאווה שלו, את הצרכים שלו, את הכבוד שלו, הוא שומע את עצמו, את המידות הרעות שלו. ואז הוא לא שומע את האמת. הוא לא שומע את כל השם. אז הוא מלא ספקות. כי לפעמים ככה וככה, זה משתנה כל הזמן. אבל כשאנחנו רוצים, כל שאנחנו עובדים יותר על המידות, להתנער מהמידות הרעות ובעיקר מהגאווה, אז אנחנו יותר ויותר שומעים את האמת. כלומר, מה באמת חשוב? מה באמת באמת משמעותי? ואז יש לנו גם הקול האלוהי הוא הקול העיקרי, שברור לנו מה נכון. וגם אנחנו, הקדוש ברוך הוא גם נותן, יודעים שהוא בא לנו, נותן לו גם תחושת אמת, ודאות אמת. אז יש לו יותר שלמות, יותר שמחה. לכן זה הדבר הכי חשוב, בשביל הוודאות, בשביל האמת, שזה מצרך מאוד יקר בחיינו, הצודקת, ודאות ואמת, זה בעצם עבודת המידות. כי השכל לא עוזר. השכל לא יכול לעזור. אם המידות לא טובות, השכל לא יכול לעזור. כי תמיד אדם יגיד, רגע, אבל זה לא משתלם לי, ושם המידות הרעות הן גורמות שאדם לא רואה את האמת. הוא מתבלבל. לכן העיקר זה עבודת המידות. ובראש ובראשונה מידת הענבה. להשקיט את הקולות שלי. כל עד אני שומע את עצמי, הכבוד שלי, הגאווה שלי, האינטרסים שלי, הכעסים שלי, כל זה, אז זה מאוד מאוד מפריע לשמוע את כל האמת. ואדם לא שלם. לא שמח. אז גם הקדוש ברוך הוא לא זוכה לקבל את המתנה של תחושת הוודאות, תחושת האמת.
איך לא דווקא
תחושת
אמת?
תחושת אמת
יכולה
להיות מגילה לגאווה. לא גאווה, כי לא אני המצאתי אותה, שם הביא לי אותה.
אבל אם אני,
מה
שאני
מילה... לא, זה אחרי הענה, זה רק אחרי הענה. תחושת האמת הזאת זוכה לה רק למי שעובד על הענבה. מי שלא עובד על הענבה לא יזכה בזה, בוודאי. זה מתנה שהשם מנוע מעניק למי שעובד על הענבה שלו. אז הוא זוכה לתחושת אמת. ענבת אמת. כן.
אם המדרגה הכי גבוהה זה לשמוע רק את קולו של הקדוש ברוך הוא, אז למה, כאילו, למה הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן שמשה יגיע למדרגה הזאת?
לא שלא מוכן. כי יש את הקול שלך, אתה בועד אדם, אתה נמצא. אי אפשר, אדם לא, יש לו מישהו שקורא לו משה. זאת אומרת, בעצם אנחנו הגענו לשיא של הספר, במובן הזה שהרמב״ם מאיר לנו למה כל כך חשובה עבודת המידות. למה זה כל... מה המשמעות בעצם של עבודת המידות? עבודת המידות, היכולת שלנו לשחרר, לנקות את הרגשות הפרטיים, הנמוכים, זה בעצם מה שמוביל אותנו ליכולת האמת. וזה בעצם המפתח לוודאות. כי בלי זה אין לנו ודאויות בחיים שלנו. אנחנו כל הזמן באי ודאות, בסימני שאלה. שרק יתרוצצו לנו כל הזמן בחיים. כשאדם מידות לא טובות וראש עונה גאווה, סימני שאלה מטלטלים כל הזמן. בכל הרגעים, בכל הזמנים, בכל הנושאים, יש סימני שאלה לא להפסקה. אין ודאות כי אין אמת. לכן, ככל שהם מנקים, ככל שהמידות הטובות, המידות הרעות נחלשות, מושקטות, אז בעצם אנחנו מגיעים לשיא של הספר, הנה האמת. זה קצת מסביר לנו עכשיו אולי למה מסכת אבות, שזה אנחנו בהקדמה למסכת אבות. במה היא פותחת? משה קיבל תורה מסיני. למה מסכת אבות פותחת במשפט הזה? אנחנו בעצם באים לומר, מה זה מסכת אבות? זה מסכת של המידות, של הענווה. למה משה קיבל תורה מסיני? אתה יודע למה? בזכות המידות שלו. לכן זה המפתח, זה הכותרת של מסכת. אתה רוצה גם לקבל, אתה רוצה להיות שיהיה לך ודאות כמו משה, אמת, זה המידות. רק בעבודת המידות. העבודה של הרגשות. כי אם הרגשות שלנו אחורים ומבולבלים, לא נדע את האמת. לא נדע, אין הם מבולבלים, לא נדע בכלל שום אמת בחיים שלנו. האמת שלנו יעבור המון טלטלות, חוסר יציבות. כלומר, מעריך בזה בנתיב הענווה, בנתיבות עולם, שהענווה היא היציבות. הוא מעריך בזה הרבה. שהענווה זה היציבות. והגאווה זה החוסר יציבות. הענווה זה הוודאות והגאווה זה הטלטלה. אומר הרמב״ם, האמת שהיו עוד אנשים שבעצם התקרבו למשה. ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה. זה לא ש... אתה רואה, זה אותו עיקרון. אנשים מלאים ענווה. הלל הזקן. על הלל הזקן אמרו, היה ראוי שתשרה שכינה על ידו כמו משה. הלל היה בעל ענווה. ענוותן כי הלל. יהושע בן נון היה בעל ענווה. שכינה. טוב, בשורות טובות, עלו מעלה מעלה, ברכת שמיים עליכם.